ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף מם ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 16 שורות מלמעלה, כלומר משנה הראשונה מתוך שתי משניות שמופיעות בעמוד זה. המשנה, אנחנו ממשיכים בחומרים הראויים להתמנה בערב שבת, כמובן בדבר שאינו מוסיף הבל. תומנים בקסות ובפירות, בכנפי יונה, כלומר נוצות של כנפי יונה, ובנסורת של חרשים, ובנאורת של פשטן דקה. רב יהודה אוסר בדקה ומתיר בגסה. רש"י כותב נאורת דק דק שנוערים מן הפשטן, והוא מביא לשון לועזי. נסורת שמנסרים הנגרים מן העצים. מעניין ברש"י שהוא מסביר, מסודר מבחינת סדר הדברים ברש"י, נאורת קודם נסורת, בזמן שבמשנה מופיע נסורת לפני נאורת. ההערה הזאת יש לו, הייתי אומר, קצת משמעות כשנגיע לקטע שבגמרא שדנה בעניינים האלו. הגמרא, ולפני שנתקדם לתוך הגמרא, נשים לב למה שכתבנו בצד בשוליים תחת הכותרת נושא. אחד, תפילין בעינן גוף נקי. שתיים, אלישע בעל כנפיים. זה מעשה שנראה, וההתגלגלות וההופעה של הדברים האלו קשורים בכך שהמשנה הזכירה שבהתמנה אפשר להשתמש בכנפי יונה. אז מכאן זה מהווה קרש קפיצה לסוגיה שאחרת לא קשורה לענייני התמנה בשבת. הגמרא, אמר רבי ינאי, תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיים. אדם שחושש שהוא יוציא אוויר מגופו, ובדרך כלל כרוך בזה גם ריח לא נעים, הוא לא יכול לבוש התפילין, להניח את התפילין. והגמרא תברר מה הכוונה בגוף נקי, אבל העיקרון שעומד בין כל וכל זה היכולת להיזהר מהפכה. שואלת הגמרא, מה היא? מה זה גוף נקי? ואנחנו הזכרנו את השם אלישע בעל כנפיים, נמתין עוד מעט לראות מה, למה מתכוונת הגמרא. אז תשובה ראשונה לשאלה מה זה גוף נקי, אביי אמר שלא יפיח בהן, כלומר שיכול להעמיד עצמו בשעת הרוח, זאת אומרת הפכה, כך אומר רש"י. רב אמר שלא ישן בהם, שהוא יכול להעמיד את עצמו מפני שינה בתפילין. מה רש"י כותב על זה? שלא ישן בהן שמא יפיח או יראה קרי. אבל אם יכול להיזהר שלא ישן בהן, כל הגופים נקיים בהפכה שיכולים להעמיד עצמן. זאת אומרת, לפי רבה לא צריך לבחון את עצמו אם יש יכולת כזאת או לא, יש להניח שאדם יכול להעמיד את עצמו שלא להפיח בהן. וזה הנקודה, נקודת השוני בין אביי ורבה. לפי אביי, אדם צריך לבחון את עצמו האם הוא יכול להעמיד את עצמו בפני ההפכה, ורב אמר, אם הוא יכול לא לישון בתפילין, אז הוא לא צריך לבחון יותר מזה. הגמרא שואלת, ומה עיקרי לבעל כנפיים? רבי ינאי הביא לדוגמה אדם בשם אלישע, שהוא יכול להיזהר ולקיים גוף נקי. מה הקשר להיות בעל כנפיים? הגמרא עונה, ותשימו לב, תשובה ארוכה, שזה בעצם כולל מעשה. שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשע גזרה על ישראל שכל המניח תפילין ינקו את מוחו, והיה אלישע מניחה ויוצא לשוק. ראו כסדו אחד, כסדו זה איש משטרה, רשי מביא לשון לועזי והוא מוסיף שהיה ממונה על כך לשמור שהיהודים לא יעברו על גזרותם. אז הכסדו הזה ראה אותו, רץ מפניו ורץ אחריו. אז אלישע ניסה לברוח והכסדור הזה רדף אחריו, וכיוון שהגיע אצלו, כשהכסדור התקרב מאוד לאלישע, נטלן מראשו ואחזן בידו, הוריד את התפילין וסגר ידיו על התפילין. אגב, רק בתור מאמר מוסגר רואים שהתפילין היו מאוד קטנים, עד כדי כך שיכול לזכור את ידו סביבם שהם לא יראו. אמר לו, מה זה בידך? אמר לו, כנפי יונה. פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. אני במסגרת השיעור שלנו פה במפת התלמוד לא אכנס לסוגיות עניבות לזה. יש את הסוגיות של קודם כל, האם מותר לסכן את עצמו בקיום מצוות, מה לגבי הדין של מסירות נפש, מה לגבי המצב של גזירת שמד נגד יהודים, ועוד כמה סוגיות. כל אחד יכול לעיין, אפשר להתחיל בתוספות, פה דיבור מתחיל כאלישע בעל כנפיים, ולעיין בעוד ספרים. אנחנו בכל זאת ממשיכים בגמרא. הגמרא שואלת, ומאי שנה כנפי יונה, כאן הדגש על יונה, משאר עופות. הגמרא עונה, משום דאמתי לשון נמשל, משום דאמתי כנסת ישראל ליונה. עם ישראל משולים לעוף הזה, ליונה, שנאמר כנפי יונה נחבא בכסף וכו'. מה יונה כנפיה מגינות עליה? אף ישראל מצוות מגינות עליהם. רשי כותב כנפי יונה כי מפורש לכמם בפני שהם מצוות והם מגינים ישראל, ואביא להם ככנפיים ליונה, שהיא נמשלת ליונה, והמצוות ככנפיים. ממשיך רשי, כנפיה מגינות עליה מן הצינה ומכל אוף, ואדם הבא עליה היא נלחמת ומכה בראש גפה, מה שאין כן בשאר אופות. חזרה לגמרא, בנסורת של חרשים וכולי, ו רבי יהודה הופיע במשנה, ואנחנו נתמקד בשיטת רבי יהודה. אומר המשנה, ראינו שהוא אוסר בדקה. מה קדם לרבי יהודה? אז ראינו במשנה מיד לפני רבי יהודה במשנה, כפי הגרסה שלנו, הייתה נאורת של פשטן. לפני זה היה נסורת של חרשים. לפי הסדר שראינו ברשי והערתי על כך, מיד לפני רבי יהודה, לפי הסדר של רשי, היה נסורת של חרשים. הגמרא שואלת, איבאי אלהו, רבי יהודה, הנסורת של חרשים, קאי, רבי יהודה הוא אסר בדקה. דקה של מה? איזה חומר? הוא אסר להטמין ב... האם זה בנסועת דקה או הנעועת של פשטן קאי. תשמה דתניה. המידה אומר נעועת של פשטן דקה. הרי הוא כזבל. זבל אחד מן החומרים שהוא, רש"י מזכיר לנו פה, שהוא מוסיף הבל. אז רבי יהודה שעשר דקה, הוא התכוון לדקה של נעורת של פשטן. שמע מינה, ממשיך הגמרא, הנעורת של פשטן, קאי, שמע מינה. לעניות דעתי, סדר המשנה, דווקא כפי שמודפס אצלנו במשנה, יותר מתאים, כי המשנה אמרה בנועד של פשטן דקה, שזה התנא קמא איתיר, ואז מיד רבי יהודה אוסר בדקה, ומתאים שהוא אוסר על מה שהתנא קמא איתיר מיד לפניו, דהיינו נועד של פשטן. רק מה, הברייתא מפורשת יותר, ולכן זה מהווה התשובה לשאלה. המשנה, תומנים ב... שלחים, שלחים הם אורות ומטלטלין אותן. אפשר לטלטל אורות בשבת. רש"י כותב ומטלטלין אותן בין שתמן בהן בין שלא תמן בהן, דחזו למסגר ליל, הם ראויים לישיבה. ההבחנה בין תמן או לא תמן יבוא לידי ביטוי בסוגיית הגמרא. זה גם מעניין, המילה שלחין, איך זה קשור לאורות, כי התרגום של והפשיט, הפשטת אורות, התרגום זה וישלח. אז שלחין קשור לאורות. ממשיך המשנה בעוד חומרים, ואנחנו גם ממליצים, כפי שהמלצנו מתחילת המסכת, להשתמש בכל הזדמנות בספר ציורים. אנחנו המלצנו על ספר פירוש חי, ואפשר לפתוח לציור מספר 423, ועוד מעט המספרים הבאים, 424, 425, כפי שסימנו בתוך הגמרות שלנו, השס עוזר. ממשיך המשנה בגזעי צמר, כלומר תומנים בגזעי צמר, ואין מטלטלין אותן. למה לא מטלטלין גזעי צמר? רק שאומר, דמוקצות הן לטוות, לתביעה ולהרוג, להכין מהם, מהשערות האלו, הגזעי צמר, בדים. אז מבחינת חומר שאפשר להכניס בתוכו הסיר, הקדרה, מערב שבת, כידוע, הזכרנו את זה הרבה, שהתמנה הוא מערב שבת, אתה יכול להכניס את הסיר לאותם גזעי צמר, אבל זהו, אתה לא יכול לטלטל אותם. אז השאלה היא כיצד הוא עושה. תשובה, ושוב פעם ציור מספר 424 בפירוש חי, נוטל את הכיסוי והן נופלות. השאלה שכל אחד בטח יוצא לשאול, מה עם האיסור של בסיס לדבר האסור? הרי אמרת שה גזעי צמר הם אסורים, הם מוקצה, אז הכיסוי הוא יושב על הסיר, אבל מתחת לאותם לאותו גזעי צמר. אז מה לגבי הדין של בסיס לדבר אסור, שכשאתה מגיע לתחום הזה של אחת, אתה יודע שאסור להזיז, אסור לטלטל אותה, את הבסיס לדבר אסור. אז המשנה אומרת שאתה יכול לטלטל, לתפוס את הכיסוי והן נופלות. אז מה שוב פעם, מה לגבי, איך אתה יכול לטול את הכיסוי? הרי הוא בסיס לגזעי צמר. אז רש"י כותב, נוטל כיסוי של קדרה שיש תורת כלי עליה, על הכיסוי יש לדין כלי, ומילא הוא שייך בו טלטול, היתר טלטול, ואף על גב שהן הגזעי צמר עליה, על הכיסוי, לא אכפת לן. זה לא נעשה בסיס להן, הכיסוי כדירה אינו נחשב בסיס לכיסוי צמר, שאין עשוי, המטרה של כיסוי הגדרה הוא לא להיות הבסיס לכיסוי צמר, אלא לחסות כדרה. אז שוב פעם, כמו שאנחנו חוזרים ושונים, שהבנת הסוגיה תלויה על גדרים הלכתיים, לא מציאות. כן, יש מציאות שהגזי צמר יושבים על הכיסוי, אבל המציאות הזאת לא קובעת עבורנו שהכיסוי כדרה נחשב בסיס לדבר האסור, שהוא מושג הלכתי, לא? לא מושג של מציאות גרידה. אז מה, מתי דבר נחשב בסיס ומתי לא, אז ראינו מין צוהר להבנת ההגדרות האלו ברש"י הזה. רש"י אומר שמטרת הכיסוי כדרה הוא להיות כיסוי לסיר, לא המטרה שלו להיות משענת או בסיס להנחת הגזי צמר עליה. וברגע שאנחנו או מתארים את זה וקובעים קובעים את העניין ככה, אז זה אומר לנו שהכיסוי כדרה אינה בסיס לגזי צמר, הוא אינו בסיס לדבר אסור. נכון, הגזי צמר עצמם אסורים בטלטול, אז הפתרון הוא כמו שהתנא קמא מציע, אתה תופס את הכיסוי והגזי צמר נופלים מעליהם, ועכשיו מה בהמשך? אז לכאורה אתה שולף מתוך ההתמנה את הכדרה ומוציא ממנו את האוכל. למה אני ממשיך לתיאור הכדרה? זה לקראת המשך המשנה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה, אם אנחנו מדברים על כדרה שמונחת בתוך קופסה, זה קופה, הקופה מלאה גזי צמר והכדרה נמצאת בתוך זה, אז רבי אלעזר בן עזריה אומר, קופה מטה על צידה ונוטל שמה איטול ואינו יכול להחזיר. לפי תפארת ישראל על המשניות, וכן לשונו, אני מצטט, רצונו לומר, הקופה שתמן בה הכדרה בצמר מטה אותה ולוקח המאכל, אבל לא יוציא הכדרה. אני ממליץ גם לעיין ב פירוש מלאכת שלמה על המשניות, ונוסיף רק שיש עוד מפרשים לעיין בהם לדעות נוספות בהבנת העניין. אבל נחזור למשנה. רבי אלעזר בן עזריה, קראנו כבר, נקרא עוד פעם, אומר, קופה מטה על צידה ונוטל. ומה זה נוטל? נוטל את המזון מתוך הגדרה ידי מצקת, אבל לא ייטול משם את הגדרה לגמרי. למה לא? שמה ייטול, אם הוא שולף מההתמנה הגדרה, שמה ייטול ואינו יכול להחזיר. למה? כי הצמר שהיה סביב הגדרה ובשליפת הקדרה נוצר גומה, והגיזים ייפלו, ימלאו אותו גומה, ואז הבן אדם כשהוא בא להחזיר את הסיר, את הקדרה, הוא יצטרך לעשות גומה מחדש, וזה נחשב כאילו מטמין לכתחילה בשבת, וזה כמובן אסור. וחכמים אומרים נותן ומחזיר. כעת אנחנו עומדים בתחילת הגמרא, אבל לפני כן אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו אורות של אומן או בעל הבית אם מותרים בטלטול בשבת. הסימון שאנחנו נראה עוד מעט מעוין, אנחנו גם מספרנו אותם אחד פה ופחות מאמצע עמוד ב' נראה מספר 2. הם שאלות של אותה קבוצה של רבנים. אז הגמרא, יתיב רבי יונתן בן אחינאי ורבי יונתן בן אלעזר ויתיב רבי חנינה בר חמה גבאיו וכה מבעל הוא. השאלה נשאלה, שלחין האורות, המשנה שלנו הזכיר אפשרות להתמין באורות ומטלטלין אותן. איזו אורות? שלחין של בעל הבית תנן, אבל של אומן כיוון דקפיד עליו הוא עומד למכור את האורות, לא מטלטלין להוא, הוא לא ירצה שהם יתלכלכו ולכן הם מוקצה. או דילמה של אומן תנן, המשנה אמרה שאפשר להתמין באורות, אורות גם של אומן וכל שכן של בעל הבית. רשי כותב, אבל של אומן שעומדות למוכן קפיד עליו, הוא מקפיד שהם לא יתנפו, ילקח לו למסגה קיימי. אי אפשר להגיד כמו שאמרנו מוקדם יותר בשלחים רשי על המשנה אמרנו ומטטלין אותן בין שתמן בהן בין שלא תמן בהן דחזו למסגה עליו, הם ראויים לישיבה. אבל אם לפי הצד הראשון שהמשנה אומרת שמדבר בשלחים שבבית אבל לא של אומן, הם עומדים למחירה, הוא מקפיד עליו, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד עליהם את ההתר טלטול להסמך דחזו למסגה, הלקח לא למסגה קיימי ואין מטלטלין אותן. אז השאלה נשאלה, עכשיו התשובה, אמר לו הוא רבי יונתן בן אלעזר מסתברא של בעל הבית תנן, שהמשנה שדיברה על התמנה בשלחין של בשלחין וטלטולם מדובר של בעל הבית, אבל של אומן קפיד עליו. אמר לו רבי חנינה בר חמה הוא חולק, כך אמר רבי ישמעאל רבי יוסי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אבא, הוא מתכוון לרבי יוסי, שלחה הווה, הוא היה אומן לעיבוד אורות ואמר הביאו שלחים ונשב עליהן. אז רואים שהאומן עצמו לא מקפיד על אורותיו. מטבעי, וכאן שימוש בצורה חדשה, אנחנו מכנים אותו צורת הרגש, ובשוליים כתבנו זה מהווה עבורנו מעקב. החלק צר כיוון מעלה אומר לנו אין מטלטלין של אומן, והפוך מטלטלין. אומרת הגמרא מטבעי, נסרים של בעל הבית מטלטלין אותן, ושל אומן אין מטלטלין אותן. ואם חישב לתת עליהן פת לאורחים על אותם נסרים, בין כך ובין כך מטלטלין. אם הוא הכין אותם לכך, אז אפשר לטלטל אותם. אז מה רואים מכאן? דשל אומן מקפידים, אז אין מטלטלין. אז איך רבי יוסי אומר או איך רבי חנינה בר חמה מביא ראיה של אומן מטלטלין? הרי רואים לא. הגמרא אומרת שני נסרים, נסרים הם שונים, דקפיד עליו שמה יתקלקלו, אומר רשי. תא שמע, אורות בין עבודים בין שאין עבודים מותר לטלטלן בשבת. לא אמרו עבודים, לא הזכירו חילוק בין אורות מעובדים לשינן מעובדים, אלא לעניין תומעה בלבד. שאורות מעובדים הם מקבלים תומעה. אורות שהם עדיין בשלבים, בשלב הראשון נגיד, אחרי שהופשט, הוא לא מוכן, הוא לא כלי, אז הוא לא מקבל תומעה. מה אליו? לא שנה של בעל הבית ולא שנה של אומן. אמרנו לפי המקור התנאי שקראנו, אין הבדל בין עבודים לשאין עבודים, והנקודת הנחה פה זה לא משנה אם מדובר באורות של בעל הבית או אורות של אומן, יהיה מותר לטלטל אותם בשבת. הגמרא עונה לא. להגיד שיש להבין דיני או התייחסו לאורות באופן גורף כזה, לומר אין חילוק בין של בעל הבית בין של אומן, זה לא. של בעל הבית, המקור הזה שאומרת אורות בין עבודים בין שאין עבודים מותר לתעדם בשבת, הוא אך ורק אם מדובר באורות של בעל הבית. אבל של אומן, מה לגבי אורות מעובדים של אומן? אין מטלטלים. כך אנחנו רוצים לומר לפי הדחייה הזאת. שואלת הגמרא, לפי מה שאתה רוצה לומר עכשיו, של אומן אורות עבודים לא מטלטלים בשבת, אי הכי, הדקטני, ולא אמרו עבודים אלא לעניין תומה בלבד, כדי להראות איזו חילוק בין עבודים לשאין עבודים, הרחקת לכת לתחום של תומה. לפלוג וליטני בדידה, תישאר בתחום הראשון, דהיינו טלטול, ותעשה הבחנה בטלטול. במה דברים אומרים? איך, מה יהיה ההבחנה? במה דברים אומרים? מתי אומרים שעבודים מותרים בטלטול? בשל בעל הבית. אבל בשל אומן לא, מאחר שעבודים מאחר שהוא עבדן, הוא מקפיד עליהם. ומזה שהמקור לא אמר הבחנה כזאת, זה מחזק את האוקימתה או המסקנה שגם של אומן עבודים כן מטלטלים אותם. הגמרא דוחה, המקור הזה לא מתייחסת בכלל לשל אומן, כולה בבעל הבית כמיירי, כל המקור מתייחס אך ורק לאורות של בעל הבית. ובאמת, כשמדובר באורות של בעל הבית, אין הבדל בין עבודים שאין עבודים לעניין טלטול בשבת. ההבדל היחיד יבוא לידי ביטוי בעניין תומה. רש"י כותב, כולה בבעל הבית עירי, ומהדר בפלוגי הוא מחפש, המקור, התנאי מחפש לעשות חילוק בבעל הבית. דעירי בי, זה הנושא של המקור, ולא אשכח לפלוגי, והוא לא מוצא איזו הבחנה או חילוק, אלא לעניין תומה. ואי שווקי לבעל הבית דעירי בי ונקת אומן, מספק למותי תפי מדהשתה. נחזור לגמרא. כתנאי הנושא של אורות, של מי מותר לטלטלן, שנוי כמחלוקת תנאים. אורות שבעל הבית מטלטלין אותם, של אומן אין מטלטלין אותן. רבי יוסי אומר, אחד זה ואחד זה מטלטלין אותן. נציין שזה די מתאים שזה רבי יוסי שהוא אומר שגם של בעל הבית וגם של אומן מטלטלין. כך ראינו את העדות בשורה הראשונה פה בעמוד שהתייחס לרבי יוסי עצמו, שאמר הביאו שלחים ונשב עליהם. הגמרא ממשיכה, הדר יתרי וכמי בא אלו, אותם קבוצה של חכמים ישבו ונשאל השאלה, ולפני שאנחנו נתקדם לתוך גמרא נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, פס כפול יופיע, למתת מלאכות שבת כנגד מי? אחד, כנגד עבודות המשכן, מה שעשו בבניין המשכן, אותם מלאכות הם המלאכות שבת שאסורות. שתיים, המילים מלאכה, מלאכתו, מלאכת, שמופיעים 39 פעמים לפי מספר הופעה, מספר ההופעה של המילה מלאכה, או כל שינוי של אותו שורש מהווה הבסיס ל-39 מלאכות. הגמרא, אמרנו שהם ישבו ושאלו, הדתנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת, היינו 39, כנגד מי? אמר לו רבי חנין בר חמא, כנגד עבודות המשכן. אמר לו רבי יונתן בן אלעזר, כך אמר רבי שמעון ורבי יוסי בן לקוניה, שיטה אחרת, כנגד המילים מלאכה או מלאכתו ומלאכת, שבע תורה 40 חסר אחת, 39 פעמים המילים האלו מופיעים. ביי רב יוסף, רב יוסף רצה לדעת מה לגבי הפסוק הבא שמזכיר המילה הזאת, האם זה אחד מן הפעמים, מה כתוב? ויבוא הביתה, מדובר ביוסף עצמו, אמנם כאן בא רב יוסף, הוא שואל, מעלה שאלה עם יוסף הצדיק בסיפור שלו עם אשת פוטיפר, כתוב לתורה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניינה הוא או לא, האם זה מהמניין? רש"י מביא רקע, ויש לציין שאנחנו נראה את זה גם בהמשך, יש בעצם שתי גישות להבנת הפסוק. אנחנו שוב פעם נראה את זה בהמשך הגמרא, אבל רק נקדים שהפסוק הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, המילה הזאת יכול להיות מלאכה ממש, פעולה, עבודות בבית, ואז זה אחד מן המניין, או יכול להיות שזה מין לשון נקי בשביל לעשות מלאכתו, כוונה לבוא עליה עד שאנחנו יודעים שהופיע בחלון דיוקנו של יעקב, וזה גם להרתעה מהקיום המעשה ממש. אבל המילה מלאכתו, אמרנו יש שתי גישות להבין אותו. אנחנו נציין עוד פסוק בשמות פרק ל"ו, שזה גם פסוק שבו מופיע המילה מלאכה, והאם זה מן המניין או לא. יש כאן רש"י שמפרט את ההתלבטות, מסביר את הכל, ואנחנו בינתיים נתקדם בגמרא. אז רב יוסף שאל ברשימה של ה-39, האם ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניינה הוא או לא. אמר לי אביי, אתה שואל שאלה שאפשר לבדוק אותו, וליתי ספר תורה ולימני, תביא ספר תורה, נפתח אותו ונספור את את המילים האלו כמה פעמים הם מופיעים, ונראה אם זה המספר, נגיד ה-39, אז אנחנו נבין שזה מן המניין. מי לא אמר רבא בבא חנא רבי יוחנן, פעם היה צורך גם כן לספור דברים בתורה, ומסופר לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעו, אז בואו אנחנו נעשה אותו דבר. כך אביי אמר לי, אז רב יוסף עונה, כי כמספקה לי, הספק שלי היא מבוססת או היא מוסברת על ידי הדברים הבאים. תשימו לב, אנחנו סימנו את זה כשאלה ארוכה, זה בעצם בא לתאר את הספק שהיה לרב יוסף. דהיינו, זו אינה שאלה של מניין מילים. הספק הוא כך, ואנחנו סימנו את הספק בסגנון שאנחנו רגילים לו, א', או דילמה, עוד שתי שורות רואים פס מפותל, או דילמה ב'. אז כאן שני הצדדים. משום דכתיב, יש עוד פסוק בתורה שמופיע בעניין המשכן, וכתוב, והמלאכה הייתה דיים. הפסוק הזה ממניינה הוא, האם זה מן המניין של ה-39 פעם? הפסוק של יוסף לא קשור למלאכה בכלל. כמה דמה לעשות צרכיו נכנס, זאת אומרת לעשות תשמיש המיטה עם אשת פוטיפר, ולכן הוא לא שייך לרשימה של 39. או דילמה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ממניין ההוא, שהם מלאכה כפשוטה, הוא בא לעשות מלאכת הבית שהוא היה ממונה עליהם, והמלאכה הייתה דיים, הכי כמר דשלים לאבידתה. הוא לא מילה שמתייחסת לפעולות ממש, אלא המוטל עליהם הסתיים, לא מלאכה ממש. אז תיקו, זה נשאר ללא מענה. אנחנו ביחד נלמד את הרשי, והוא מפרט, מרחיב את השאלה הזאת. דיבור מתחיל, משום דכתיב, המלאכה הייתה דיים, והיא מנינן לתרווי, או אם אנחנו נספור גם הפסוק בשמות למדו, המלאכה הייתה דיים, וגם הפסוק עם יוסף, הוו 40, אנחנו נגיע ל-40, וזה לא המספר שאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים 39. ומי דתנן עבוד מלאכו 40 חסר אחת, המשנה אומרת את זה בפרק שביעי, איקה חד דלא ממניינה. יש אחד מהפסוקים שהזכרנו שהוא אינו מן המניין, ובהני תרי דאיקה למימר דלא מלאכה ענינו, ולא ידענה אי מניהו נפיק. הספק מתעורר בגלל שאחד משני הפסוקים האלו יש לומר שהוא אינו מתכוון למלאכה ממש, אבל אנחנו לא יודעים איזו נוציא מן הרשימה של ה-39. ואחי כמבעי עלי, וכאן אנחנו רואים לפי הגמות המסומנות מספר רומאי אחד, ויש עוד דילמה, עוד כמה שורות טובות ברשי, פס מפותל, מספר רומאי 2, שני הצדדים, וכאן רשי מרחיב. והשאלה היא כך, והמלאכה הייתה דיים ממניין ההוא, ומלאכה ממש כמר ואחי כמר, המלאכה שהיו עושים, די, מה שעשו בבניין המשכן, עשו די, לא פחות מן הצורך ולא יותר מן הצורך, כגון עידודי טסים וציפוי הקרשים, לדי היו מרדדים אותם, כאילו בדיוק מה שצריך, וכן בטיווי תביעה של יריעות, עשו בדיוק מה שצריך. והי, הפסוק ביוסף לעשות מלאכתו, הוא דמפק, הוא מוצא, אנחנו מוצאים אותו ממניין מלאכה, ואם אנחנו אומרים כך, הוא מסייל למד ימר במסכת סוטה, לעשות צרכיו נכנס, נשכב עמה, אלא שנראתה לו דמות יוקנו של אביו, ואמר לו, ויעקב אמר בהופעה, עתידין אחיך לכתב על בני יפוד, רצחונך שימחה שמך מנהם, אתה תקיים יחסים עם אשת פוטיפר, אנחנו לא נחקוק את שמך על אבני איפות של כהן גדול, ואז אתה בטח לא תרצה כזה דבר. או דילמה, היי לעשות מלאכתו, הפסוק יצא יוסף מלאכה ממש, הוא נכנס לבית לעשות מה שמוטל עליו, המלאכות, מלאכות החזקת הבית, ומסייד לה לאידך במסכת סוטה, השיטה שאומרת שהוא נכנס לעשות מלאכה ולא לשכב איתה. ואי והמלאכה הייתה דיים, לאו מלאכה היא, אלא כדמש מקרה בהבאת נדבה על כל עם ישראל שהתנדבו לבניין המשכן, וכמעט דמר שלימה להעבידתה, מלאכת ההבאה. זה לא מלאכה ממש, זה רק להביא את החומרי גלם לבניין המשכן, שזה אהבה, כסף והנחושת וכו', שלא היו צריכים עוד. וכל מידי דרמי עלי דיניש, מה שמותר על האנשים קרי להעבידתה. ורשי מביא הוכחה לכך גם ממסכת סוטה. ובכך אנחנו הצגנו את שני הצדדים, מה היה באמת הספק של רבי יוסף, והגמרא הסתיימה בתיקו. איזו מן הפסוקים האלו כן ברשימה של 39 ואיזו מהן לא. הגמרא ממשיכה ואומר, תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן. למעלה ראינו רבי חנינא בר חמא ורבי יונתן בן אלעזר, ורבי חנינא בר חמא אמר כנגד ה-39, זה רשימה של עבודות המשכן, והברייתא מסייעת לכך. דתניא, אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. אנחנו יודעים יש 39 מלאכות בהלכות שבת, ואלו היו המלאכות שביצעו להקמת המשכן. הם זרעו ואתם לא תזרעו בשבת, כמובן הם קצרו ואתם לא תקצרו, הם העלו את הקרשים מקרקע לגלה ואתם בפעולה הזאת העלת קרשים מהקרקע. הקרקע זה הקרקע המדבר, זה היה רשות הרבים, הגלה הייתה רשות היחיד, ואתם לא תכניסו מרשות הרבים מרשות היחיד. זה מה שנקרא מלאכת הכנסה, כפי שלמדו בתחילת המסכת. הם הורידו את הקרשים מהגלה שהיו רשות היחיד לקרקע, ואתם לא תוציאו מלאכת הוצאה מרשות היחיד והעגלה לרשות הרבים. זה לגבי כל יהודי בשבת. הם הוציאו מהגלה לגב, אתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד. שואת מה מרשות היחיד לרשות היחיד, מה יקעביד, מה הבעיה להעביר דבר מרשות היחיד לרשות היחיד? רבי ורבי רמי תרוויו ויתמה רבדה ברבה, גרסה אחת בשם הזה רבדה ברבה מסביר, הפעולה הזאת שהם עשו בעניין המשכן לא נעשה בשבת, מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. בואו נתאר לעצמנו מבנה שיש בו מרפסות שהן מעל, הן בנויות על כביש סוען, כביש ראשי, רשות הרבים, ואני מושיט נגיד קרש ארוך ממרפסת למרפסת. המרפסות האלה הן רשות היחיד, ומתחתם יש רשות הרבים. אז זה נקרא הושתה, שהיא בעצם תולדה של מלאכת הוצאה, וזה גם אסור בשבת. בגזי צמר ואין מטלטלים, ראינו במשנה שמטמינים בגזי צמר אבל לא מטלטלים, והסברנו למה לא מטלטלים, כי הם מוקצים לשם תביעה והריגת בדים. הערה, הכותרת שיש לנו בצד בשוליים נושא סלש מפנה, אנחנו נראה שימוש במשולשים וגם הם ממוספרים. דעות ומתי גזי צמר מותרים בטלטול. המשנה אמרה אין מטלטלין, אבל אנחנו נראה מתי כן מותרים בטלטול. אנחנו גם רואים אותיות א' וב' הם שלבים בהבנת דברי רבה. אז רק למפות את הגמרא, אנחנו נראה רבה, והוא מספר אחד מבחינת דעות, ובשורה שנייה בדף נון עמוד א', הגמרא מתקנת הבנת דברי רבה, לכן הוא ב', שלב שני בהבנת רבה, אבל בהמשך אנחנו נראה גרבינה, שהוא מספר שניים, הדעה השנייה. בנושא הזה של טלטול גזי צמר. אמר רב הגמרא לא שנו, הביטוי לא שנו משמעו מה ששנוי במשנה. לא שנו אלא מה שהמשנה אומרת אין מטלטלין, אלא שלא תמן בהן. אבל תמן בהן מטלטלין אותן. שואלת אמרה, איטיבי ההוא מרבנן בר יומי לרבה. יש כמה פירושים מה זה רבנן ההוא מרבנן בר יומי. רש"י כותב בשורה האחרונה, אותו היום בא לבית מדרשו תחילה. והכוכבית מעביר אותנו לשוליים, והמדפיס הוסיף הסבר אחר המבוסס על סיפור במסכת חגיגה. בכל מקרה, ההוא שאל שאלה לרבה. ליתר דיוק הקשה קושיה. תומנים בגזי צמר ואין מטלטלין אותן. כיצד הוא עושה? הגמרא ממשיכה לדף נון עמוד א', נוטל את הכיסוי והן נופלות. אז אנחנו רואים שמדובר בגזי צמר שהוא תמן בהם, התמין הקדירה שלו בהן, והמשנה אומרת שאתה יכול להתמין בגזי צמר אבל לא מטלטלין. אז למרות שהתמנת בהם, זה לא מה שרב אמר. רב אמר שאם תמנת בהם אתה כן יכול לטלטל אותם, אלא ממשיך הגמרא, אלא אי יתמר אחי יתמר, אמר רבה, לא שנו שאין מטלטלים גזי צמר, אלא שלא ייחדן להתמנה, שהוא לא ייחד אותם להתמנה לעולם. כלומר בתדירות בהמשך אתה תחזור להשתמש בגזי צמר להתמנה, אבל ייחדן להתמנה, כלומר ייחדן לעולם, מטלטלים אותן. התמנה מקיית הרבי אמר רבי יעקב אמר רבי אסיה בן שאול אמר רבי, לא שנו האיסור טלטול גזי צמר אלא שלא ייחדן להתמנה, אבל ייחדן להתמנה מטלטלין אותן. רבינה אמר, וכאן רש"י מאוד חשוב להבנת דבריו של רבינה, שורה שנייה רש"י כותב, רבינה אומר לעולם כדאקמה רבה, אם תמן בהן מותר לטלטל, דקמן דייחדן לאחי דמו. לא צריכים ייחוד מפורש שמכאן ולבא אני תמיד אשתמש בהם להתמנה. עצם זה שתמנת בגזי צמר זה כאילו ייחדת אותם. ורבה לאו אמתניתין קאי, רבה שאמר הבחנה בין לא תמן לתמן, הוא לא בא לפרש את המשנה. המשנה דיברה על גזי צמר שבפועל תמנת בהם. אם היה מדובר בגזי צמר רגילים ותמנת בהם, ודאי מותר בטלטול, אומר רבינה. אז מה רוצה המשנה באיסור טלטול? למה היא מתכוונת? דמתניתין, ממשיך רש"י, בגזין של הפתק. הפתק זה מה שהוקצה לסחורה למכירה. אז המשנה מדברת על גזין של הפתק, בוודאי עתיד להחזירן משם, הוא לא ישאיר אותם להתמנה, הוא יוצא בהמשך למכור אותם, ולא ייחדן לכך, הוא לא ייחד את הגזי צמר של הפתק להתמנה. כלומר אפילו אם הוא התמין בהם, הם עדיין עשוי ביטוטוב. זה נושא המשנה. ואנחנו נחזור להגמרה. רבינה אמר בשל הפתק שנו, מה שכתוב במשנה אין מטלטלין אותן, למרות שהוא התמין בהם. אלו הם גזי צמר של הפתק, של סחורה שאדם סוחר בהם. תניה נמי הכי, גזי צמר של הפתק אין מטלטלין אותן, ואם התחינן בעל הבית להשתמש בהן מטלטלין אותן. הערה צדדית, לפי גישת רבינה שרבה לא בא לפרש המשנה, כשקוראים את רב המקורי, ארבע שורות מסוף ממתת המובד, אמר רבה, לא שנו אלא, הביטוי לא שנו, הוא הסבר למשנה, או הגבלת הבנת המשנה. לא שנו מה שכתוב במשנה. אבל רבין אומר שרבה לא שייך למשנה. אז תוספות בדיבור המתחיל, רבינה אומר, הוא מתייחס לנקודה הזאת, וכל אחד יכול לעיין בו. עד כאן שיעורנו להיום.